השבוע אנחנו קוראים את פרשס והסכמן, ובפרשס זו אנחנו נצטווינו על תלמוד תורה. ומלבד העובדה שמדובר בפרשס השבוע, אני חושב שיש עניין מיוחד השבוע לעסוק במצוות תלמוד תורה לקראת בין הזמנים. כל כך הרבה בני תורה יוצאים את בית המדרש, כל אחד לדרכו, כל אחד במקומו, ואני חושב שיש משנה חשיבות בימים כאלה לעסוק במצוות תלמוד תורה. אז בפרשת השבוע בקריאה השמה אנחנו לומדים ושיננתם לבונך ודיברתו בום ושבתך ובביסך ובלכתך ובדרך ובשוח בך ובקומך. ויעף על פי שמצוות תלמוד תורה נכפלה פעמים רבות בתורת השם, ספר היראה מביא 10 מקורות. 10 פעמים נצטווינו בתלמוד תורה ותורה, ולמדתם מויסן אסביניכם ולמדתם מויסן ושמעתם להסויסם. אף על פי כן בספר החינוך במצוות יוטס וברוב מויני המצווה סופרי המצווה של הראשונים התבססו, הביאו דווקא את הפסוק הזה כמקור למצווה תלמוד תורה ושיננתם לבונך. חז"ל דרשו על הפסוק הזה ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. לכאורה היינו אומרים שבשיננתם לבנך הוא איננו עיקר מצוות תלמוד תורה, למה לא ולימדתם מויסם? ושיננתם לבנך ולכאורה זה רק אחד מפרוטי המצווה משני פונים. ושיננתם לבנך בפסוק הזה נצטווינו שוב ללמד תורה לבנינו. אין זה עיקר מצוות תלמוד תורה. עיקר מצוות תלמוד תורה זה קודם כל ללמוד. קודם כל אדם צריך ללמוד בעצמו, הוא נצטווה גם ללמד את בנו. ושיננתם לבונך, הניסוח של הציווי הזה הוא ניסוח מיוחד, ושיננתם. לכן דרשו חז"ל שיהיה דברי תורה מחודדים בפיך, ולכן מעניין שהראשונים מביאים דווקא את הפסוק הזה כמקור עיקרי למצוות תלמוד תורה, ולא שאר מקורות שבהם פשוט נצטווינו במובן הפשוט ביותר ללמוד תורה ולמדתם אויסם. אבל כפי שאמרתי בספר החינוך ובשאר מויני המצוות הביאו דווקא את הפסוק הזה כעיקר המקור למצוות תלמוד תורה ושיננתם לבנך. כנראה ששתי היסודות שלמדנו מן הפסוק הזה הם לא רק פרטים, לא רק דברים נוספים במצוות תלמוד תורה, אלא מעיקרי המצווה ויסודי סייעו, ללמד תורה לבנינו זה עיקר המסורת, וגם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. מן הדרש הזה, מן הלשון של הפסוק הזה, למדנו שעיקר מצוות תלמוד תורה, אני הדגשתי את היסוד הזה פעמים רבות, ומדרך הטבע נחזור על הדברים גם היום בשיעור, אבל פשיט היה לי תמיד, אף על פי שכתוב לא רק בספרים רבים, אלא כמעט בכל הספרים, שמצוות תלמוד תורה איננה רק לדעת איך לקיים את המצוות, אלא יש ערך סגולי, סגולי מאין כמותו בעצם התלמוד. וכך אנחנו שונים מכל שאר האומות, וכך תלמוד תורה שונה מכל שאר החוכמות, משום שאנחנו לומדים תורה לא רק כמדריך למשתמש, לא רק כדי לדעת את ההלכות של המצוות שאנחנו מצווים לקיים, אלא משום שכלל ישראל דבק בתורה וחי עם התורה ונושם תורה ודבק בקודש ברוך הוא על ידי תורה עושה. יש סגולה ומצווה בעצם התלמוד, אבל אף על פי כן אי אפשר להתכחש לעובדה שמצווה תלמוד תורה בפשטותה, בפשטות המצווה זה ללמוד תורה כדי לדעת את חוקיה, כדי לדעת איך לקיים את המצווה. תלמוד גודל שתלמיד מביא לידי מעשה, כך אמרו חז"ל בסוף פרק ל"ד קדישין, שעיקר העובדה שתלמוד גודל, כאשר שאלו בגמורה בסוף פרק ל"ד קדישין מה גדול יותר, תלמוד גודל או מעשה גודל, מה גדול יותר, מה חשוב יותר, תלמוד גודל שתלמיד מביא לידי מעשה. וחז"ל במסכת סובייס בפרק ד' אמרו הלומד על מנס לעשות. פעמים רבות בדברי חז"ל אנחנו רואים שעיקר המצווה של תלמוד תורה וחשיבותה זה הלומד על מנס לעשות. יש מן הקדמונים, בהזדמנות אחרת עסקתי אני חושב גם בשיעורים וגם בכסובים, כבר כמה פעמים עסקתי בסוגיה הזו בספרים שלי. לראשונה כתבתי בסוגיה הזו בהקדומה למנחסות של מסכתוס בובה בסרה, אז עסקתי בסוגיה הזו ובמקומות נוספים. אני חושב ואחר הספרים על החומי, שאני לא זוכר אם זה היה בספר על שמויס או ספר על בלייסס, אבל עסקנו בגדר של תורה לשמו, תורה לשמו מהי, והבאתי את השיטות השונות שיש לנו בדברי האחרונים. מה הגדולה של תורה לשמו? וכבר אז הבאתי שגדולי המוסר הקדמונים, לא תלמידיו של בסוף סלנטה בדולוס האחרונים, אלא הרי שסחוכמה והשלו, עמודי המוסר והיירו, בדולוס הקדמונים, גם הרי שסחוכמה בהקדמה שלו וגם השלו המסכת השבועית, שני המגדירים שתורה לשמו זה לומד על מנת לעזיז. תורה לשם קיום מצווי סאו. המעלה הנשגבה שאין נשגב ממנו. תורה לשמו. הרי שסחוכמה והשלו מפרשים שזה הגדר של תורה לשמו. לומד על מנת לעזיז. והבאתי בית אב לדבריהם, מדברי רש"י, כמה מקומות בש"ס. אז לכן, אף על פי שוודאי, ודאי שיש קדוש וסגולה ומצווה בעצם התלמוד, במנותק מידיעת ההלכות, אבל בפשטות הגדולה של תלמוד תורה, זה ללמוד כדי לדעת, ספר החינוך, אחד המקורות העיקריים שממנו אנחנו מוציאים הגדרות של מצווה. אז כאשר אנחנו מחפשים הגדרות, אנחנו מרבים לעיין בספר מצווה לרמב״ם ובספר החינוך. במצווה טוב, יוד טס. ספר החינוך פותח את המצווה תלמוד תורה, כותב ספר החינוך. מצווה שעושה ללמד חוכמס התורה וללמדו, כלא אמר, כיצד נעשה המצווה ונשמור ממה שמנענו הוקל ממנו. כך שבעצם הגדולת המצווה, בעצם הגדולת המצווה כותב ספר החינוך, מצווה שעושה ללמוד חוכמס התורה וללמדו, כלא אמר. פירוש הדברים, כיצד נעשה המצווה ונשמור ממה שמנענו הקהל ממנו. הרי שמצווה תלמוד תורה היא מצווה ללמוד כדי לדעת, לדעת כדי לקיים. אז אילו היה כתוב רק ולמדתם היום, אז היינו יודעים שצריך ללמוד, ושיננתם אומר שאתה צריך לדעת, שידעו דברים הקדוש המפיחו, ולכן ושיננתם איננו פרט נוסף בתלמוד תורה, אלא כנראה מן היסודות העיקריים, ולכן הראשונים הביאו דווקא את הפסוק הזה כמקור למצוות תלמוד תורה. אז אמרנו שמצוות תלמוד תורה נכפלה כמה פעמים, ודווקא פסוק בפרשת השבוע, ושיננתם לבניכו, הוא המקור לפי רבי מן הראשונים למצוות תלמוד תורה. הזכרנו גם את ספר החינוך, שלדעתי מושתת על סוגיות רבות בש"ס. את מקצתם הזכרתי, שעיקר מצוות תלמוד תורה זה ללמוד על מנת לקיים, כדי שנוכל לקיים, ללמוד על מנת לדעת. ולכן אני פשוט נזכר בדברים, תוך כדי דיבור, לכן למדנו בבבא מציעא ל"ג, חז"ל נותנים שם ציונים, ציונים לדרכי לימוד ולסוגיות שאנחנו עוסקים בהן. הלומד מיקרו, מידה ואינה מידה. הלומד משנה, מידה ומקבל עלי השכר, הלומד גמורה, אין לכו מידה גדול מזו. מובן מאליו שמבחינת החשיבות של עצם התורה, יש לומר שתלמוד, שתורה שבעל פה חשוב יותר מתורה שבכתב, רק אוויל וחסר דעה לחלוטין. כלומר, איזה חלק בתורה חשוב יותר ואיזה חשוב פחות, הלא כל דבורי כאיש מאום השם. אין אומוסנו אומו אלא בתורשנו, תורה שבשר ותורה שבפה, שכוחים ירדו מן השמיים, ושום חלק לא חשוב יותר מחלק אחר. ויפה פי כן, חזר אמרו בבבא מציעא ל"ג, הלומד מיקרו, מידה ואינה מידה. זה לא המידה הנשגבה ביותר. משנה חשוב ממנו. מידה ומקבל הישכר. גמור אין לכם מידה גדול מזו, ורש"י מפרש במקום. משום שההוראה, ההלכה יוצאת מן הגמור. הרי שברור שבעיקר מצווה תלמוד תורה חשוב ללמוד על מנת לעשות, ללמוד על מנת לדעת. ויש בכך נפקא מינה גם להלכה. אחת השאלות המעניינות במצווה תלמוד תורה שכבר עסקנו בהן בעבר. הלא פלא הדברים. בסוג הדף חוף ה' יש סוגיה. סוגיה שמופיעה כמה פעמים בש"ס, אבל המקור העיקרי זה בסוק החופי, כל אחד מכיר את הסוגיה שלו, הוא עוסק במצווה פוטר מן המצווה. אדם שעוסק במצווה אחת פטור ממצוות אחרות. אפילו מצוות חיוביות שזמנם עובר, הוא פטור מהן מכיוון שהוא כבר עוסק במצווה אחרת. כך מבוא בסוג דף חופי, אפילו הוא עוסק במצווה דרבנן פטור ממצווה דאורייתא.
משום שאויסג ממצווה פוטון מן המצווה. יש רק מצווה אחת בכל התואר הקודשה, אויסג בו איננו פטור ממצוות אחרות. וכאשר הוא עוסק במצווה זו, הוא חייב להפסיק את עיסוקו במצווה זו ולעבור לקיים מצווה אחרת. אז בדרך כלל הוא עוסק במצווה דרבון הפטור ממצווה דאורייתא. במקרה דידן הוא עוסק במצווה דאורייתא, חייב להפסיק אותה לקיים מצווה דרבון. איזו מצווה מדובר? מצווה סתם מתוארת. החשובה מכל המצווה שבתוארת, דווקא במצווה זו לא נאמר הדין הוא עוסק במצווה פוטו מן המצווה. כך למדנו במועד קוטן דפטס עומד בייס, וכך מביא הרמב״ם בפרק ג' מלכה סתם מטוירה. במועד קוטן טס עומד בייס זה המקור בשעס שכל המצווה שאי אפשר לעשות יש על ידי אחרים דוחה תלמוד טוירה. ואדם שלומד טוירה צריך להפסיק את תלמודו ולעסוק בכל מצווה שאי אפשר לעשות יש על ידי אחרים אפילו במצווה דרבון. כך למדנו בשעבס דף יהודלף. יהודלף עומד אלף במסך בשעבס למדו שמפסיקים תלמוד תורה לא רק בשביל מצוות קריאת שמע, גם בשביל מצוות תפילה. אף על פי שמצוות תפילה דרבנן, מפסיקים תלמוד תורה על מנת להתפלל. כך למדנו במגילת דף ג'. מכאן סמכו של בייס רבי שמפסיקים תלמוד תורה, שמבטלים תלמוד תורה ובואים לשמוע מיקרו מגילו. הרי שבשביל מיקרו מגילה שמצד רבונו מבטלן תלמוד תורה, בשביל תפילה שמצד רבונו מבטלן תלמוד תורה, איך יכול להיות שתלמוד תורה שהיא החשובה מכל שאר המצוות, ודווקא בה אנחנו מצווים לבטל מתלמודנו כדי לקיים מצוות אחרות, וזה לכאורה שאלה עצומה. אז לפני הרבה שנים אמרתי, אולי מהלך למדני, שכל המושג שלא יצריך במצווה פוטו מן המצווה זה רק כאשר מדובר במצווה שיש לה רצף, רצף של זמן. וכאשר אנחנו מפסיקים אותה, הפסקנו באמצע קיום מצווה ועברנו למצווה אחרת, ועל זה אמרו חז"ל, הוא יצריך במצווה פטור ממצוות אחרות. אבל בתלמוד תורה כבר כותב הגאון, כך כתוב בשני של יהוא בראש מסכת פיה, דברים מאוד ידועים. הגאון כותב בשני של יהוא בראש מסכת פיה שכאשר אדם לומד תורה ומקיים מצווה בכל מילה ומילה שהוא אומר, בכל תיבו, בכל מילה שהוא מוציא מפיו הוא מקיים מצווה. והגאון נותן דוגמה שאדם שלמד דף גמורה קיים כמה מאות מצוות. כך כתוב בשני של יהוא בראש מסכת פיה. אז אם כן, כאשר אדם לומד, אין כאן מצווה אחת שהוא עוסק בה והוא נמצא בעיצומה, אלא כל מילה מצווה בפני עצמה. אז אין כאן מצב שבו אני מפסיק באמצע מצווה אחת ועובר למצווה אחרת. אני מפסיק בין מצווה למצווה. מכיוון שהגיע הזמן של מצווה עברת, אם זה מקום מגילה או תפילה, אז אין פירוש הדברים שהפסקתי, לא הפסקתי, אלא בין פרק לפרק, בין מצווה למצווה. קיימתי מצווה עוברת, ואחר כך אני חוזר לקיים את המצוות של תלמוד תורה. כך אמרתי לפני שנים רבות, וחזרתי בי. לא חזרתי בי לאחר זמן, אלא אמרתי וחזרתי בי, וכל המחת. דהיינו, חלק הסברה מעניינת, אבל אינני חושב שזה עיקר. אינני חושב שזה עיקר. יש טעם בפלפולה. בסברות מסוימות, אף שאנחנו חוזרים בהם בנשימה אחת, או תוך כדי דיבור, משום שני טעמים. משום שני טעמים חשבתי שאין הדברים מספיקים. א', בעצם דברי הגבוה בשני צריו, אמרתו הרבה פעמים את הנרל אני הסדייתי, שאין כוונתו שכל מילה יש בה מצווה בפני עצמה. אלא מן הסתם כבון הסגרו, אף פי שזה לא כל כך מתיישב בלשונו, כל ידיעה, כל דובר מסוים בתורה יש מצווה בפני עצמה, אם זה פירושי המקראות, אם זה דברי מוסר, אם זה הלכה, קושיה, פירוץ, כל נדבך בבניין התורה, כל ידיעה, כל דובר מסוים בתורה, מצווה בפני עצמה. כאשר אדם לומד סוגיה, סוגיה ארוכה שיש בה 2-3 דפים בגמורה. בתמורה יש סוגיה גדולה דף דלת. שתי דפים, שלמים סוגיה אחת. יש מעט סוגיות ארוכות. בבבלי, בירושלמי, בכלל זה נדיר שיש סוגיות ארוכות, ירושלמי מאוד קצר. אבל אם אנחנו עומדים סוגיה של כל מלכות יום לחמור הישר עד יובד המחן, וזה שתיים וחצי דפים, אז הוא לא צריך להשלים את הסוגיה כדי לקיים מצוי של תלמד תורה. לפעמים בשורה אחת יש ידיעה, אם זה פסוק או דבר מוסר או הלכה, כל ידיעה, כל דבר מסוים זה מצווה בפני עצמו, אבל לאו דווקא כתב הגרור כל מילה. מה העניין במילים? אולי כל הברה. כשאדם אומר, אומר הבעיה, כמה מצוות קיים? אז לפי מה שכתוב בפשטס בשני סוריו, הוא קיים שתי מצוות. אומר זה מילה אחת, הבעיה זה מילה נוספת, אבל אם כל מילה, אז אולי כל אות, אולי כל הברה, אולי אומר, הבעיה זה חמש הברות. איך אתה עושה? מה משקל יש במילים? אז איבדי דיטליה, הייתי אומר שכבון הסגרו, כל ידיע, סתם ידיעה נכבדת. פעם הייתי נוכח כשמורי ורבי, הרב מקלויסנבורג, נפגש עם הרב שח זצ"ל, זכר צדיק כמבוכה, וממש בנושא הזה היה ויכוח ביניהם, איך לפרש את דברי הגרו. ודווקא הרב שח אמר שכמו שכתוב בגרו, כל מילה, והרב מקלויסנבורג נטע כמו שהסברה שלי נותנת שאין הכוונה למילים אלא לידיעות. החופץ חיים הבין את דברי הגרו כפשוטם, והוא מצטט אותם כפשוטם, שכל מילה יש בה איזשהו ערך בפני עצמה. אני יכולתי לקבל את הסברה הזו ביתר קלות בפרש שבכסב, פרש שבכסב שירדה מן השמיים עם טעמיה ודקדוקיה וחסירס ויסירס, קצת יותר קשה לקבל אותה בקשר לתורה שבאלפיה, אבל הכל פה נמרא בויסאי. אז משום שלאני הזדהיתי, אין הדברים תלויים במילים, אלא בידיעה עשת תורה, אז גם בתלמוד תורה יש רצף, יש מושג שאדם באמצע ללמוד, ואם הוא מפסיק, לא רק שהוא לא קיים מצוות חדשות כאשר הוא מפסיק, אלא הפסיק באמצע כי הוא מצוות. אני טוען שאפילו אם נקבל את דברי הגרו כפשוטם, וכן נקבל את ההנחה שכל מילה זה מצוות תלמוד תורה, אבל ודאי שמצד אבי שינתון עדיין לא קיימנו את המצווה. הלא לפי הגרו, אם נרצה לפרש את דבריו כפשוטם, ואפילו לסיטוסי, לא רק אם נרצה לפרש את הדברים כפשוטם, ברור כשמש שבהכרח יש שני פונים במצוות תלמוד תורה. יש מצווה בעצם התלמוד, הלא ברור כשמש, ברור כשמש. לא רק משום שאני כזה בעל חסד, ואני לא רוצה שיקפחו את עמי האורץ שבינינו, אלא משום שזו האמת לאמיתה. כל מי שלומד תורה מקיים מצווה, גם אם הוא לא מבין, גם אם הוא שוכח. אמרתי מקודם, כל אחד לא דאג דילי, כל מי שלומד תורה מקיים מצווה, אף אם אין הבנתו עמוקה. אני חושב שהמעמיק אין לו יותר מצווה מהפשטן. כל אחד לפי מה שהוא מבין מקיים מצווה. אבל ברור כשמש שיש גדר מצווה תלמוד תורה בעצם התלמוד, אבל כפי שפתחנו את השיעור הזה, ושיננתם, שידברו תורים הקדושים בפיחו, חלק עיקרי של מצווה תלמוד תורה זה מחשבת התלמוד. לפי הגרו כל מילה זה מצווה בפני עצמה, ומה כאשר אדם לא אומר מילים בכלל, אלא הוא יושב והוגה, והוגיש בו הגיו עם ליבי, והוא יגיע בסברה, הוא יושב שעה ולא הוציא הגה מפיו, הלא מחשבת התורה, זה חלק עיקרי ממצווה תלמוד תורה. ולכן יהיה איך שיהיה, איך שנרצה לפרש את דברי הגרו, ברור שמעיקרי מצווה תלמוד תורה זה הבנה בתורה, שיהיה דבר תורה מקדושים בפיחו, מחשבת התורה, ובתחום הזה ודאי שתלמוד תורה יש בה רצף ויש בה המשכיות. וכאשר אנחנו מפסיקים באמצע ללמוד ועוברים לקיים מצווה אחרת, אם זה מקרא מגילה, אם זה תפילו, אם זה כל מצווה שאי אפשר לעשות על ידי החרם, והפסקה ועוסק במצווה פטור מן המצווה, ולכן הדרך הזה איננו עיקר לאני הזדעתי, אף על פי שהייתה לי הפתעה גדולה לפני מספר שנים, אני חושב שכבר הזכרתי את הדברים, ובקיבה איגר, בגוס ובקיבה איגר, בהופס תלמטרה וירדי הסינן ריש ממבו, ובקיבה איגר בהגעות שלו, גם בגיליון השס על השס בבלי, וגם בשולחן ערוך, לפעמים שולח אותנו למחוזות רחוקים, לכתובות רחוקות, לסברים שהם לא כל כך שגורים בפינו. והרבה שנים הייתי מסוכן לדעת מי זה קול בן לוי שרבי עקיבא שולח עליו בסימן רשמם וב ביורדיה, עד שפעם אחת אני הזכרתי ברבים, שאני הייתי רוצה לדעת מה כתוב בכל בן לוי, ואחד מהמשתתפי השיעור, אני אפילו לא זוכר איפה זה היה. אולי פלוני אלמוני אפילו יושב כאן, אני לא זוכר. אבל אחד מהמשתתפי השיעור עשה איתי חסד, והוא צילם את המקור הזה של רבי עקיבא הגה מצטט, והוא צילם לי גם את ההקדמה של הספר הזה, ונדהמתי שהמחבר שאל את התשובה את כל בן לוי, חי לפני 300 שנה, והוא נפטר לבי סלומוי בגיל 22. היה אדם צעיר כשהוא נפטר לבי סלומוי, והספר הוא ספר נכבד מאוד, עם תשובות ארוכות ונכבדות, חלקם ממש פסקי דין בהלכות הרבצה, בהלכות חמורות, ושם, כפי שרבי עקיבא הגה מצטט, בהלכות תלמוד תורה, כל בן לוי אומר, ממש הסברה הנ"ל, ממש הסברה הנ"ל, שבתלמוד תורה לא שייך להשיג מצפות מן המצווה, משום שאין פירוש הדברים שהפסקנו באמצע המצווה, מה שלמדת למדת, ובדין הוא שיתול סחורוי. כל רגע זה מצווה בפני עצמה, ולכן במצווה זו לא שייך לומר איסיק במצווה פוטמנית, וכך כותב כל בן לוי. ומכיוון שבכל זאת אינני חושב שהדברים פשוטים, אז אף על פי שהדברים כתובים בספר חשוב מאוד, אינני חוזר בי ממה שאמרתי. חוץ מזה אני מבוגר ממנו, מהמחבר של כל בן לוי. הוא סך הכל היה פחות מבין 22 כשהוא כתב את הדברים, אבל ודאי שהיה גדול פי אלף ממני ומרבים אחרים. אחד מהקדמונים כבר אמרו חז"ל שהם ראשונים כמו לכם, אנחנו כבני אדם. אבל כפי שאמרתי, ואני הזדהיתי עם המהל הזה עיקר מהטעמים שהסברתי. כן, לא, הכוונה שלגבי מיץ הוורס הוא חייב, לגבי מיץ שאין הוורס איננו חייב. כשחז"ל אמרו בכל שלושת המקורות שציינתי, מגיל הדף ג' שבש י"א דף ט', וכל המקורות האלה מבואר שבשביל מיץ, אפילו מיץ רבונן, אוי וורס הוא חייב להפסיק מתלמוד תורה. אם המיץ איננו הוורס הוא רשאי, אבל הוא איננו חייב. ואם כן, הבוי שחזרנו לשאלה הנכבדה הזו, למה בתלמוד תורה לא אומרים אוי סיק במיץ פוטו מן המיץ? תשובה לשאלה הזו אנחנו כבר מצרים בדברי הירושלמי. ירושלמי בברוכס דף חס, ברוכס דף חס, יש ירושלמי, על אותה הלכה שלמדנו בשבס דף י"א, שבס י"א, מפסיקים את המצוי הזה בשביל תפילו. אז בבבלי כתוב רב שמעון ביחוי וחברו, שהויסו תירוסום אומנותם, הם הפסיקו בשביל קריאה שמע דאורייתא, אבל לא הפסיקו תלמוד תורה בשביל תלמוד תורה בשביל תפילה דרבנן. ענן שאין תורתנו אומנותנו, אנחנו צריכים להפסיק אפילו בשביל תפילה דרבנן, כך כתוב בשבת י"א. בירושלמי יש שיטה אחרת. ירושלמי כותבת שרב שמעון וחיוכוי וחבריו שהויצו תורתם אומנותם לא הפסיקו תלמוד תורה אפילו בשביל מצוות קריאה שמע. ויש כאן מחלוקת בין הבבלי וירושלמי. לפי הבבלי, קרישנא דאורייתא דוחה תלמוד תורה לכל אחד, אפילו רב שמעון בר יוחאי וחבריו שהויצו תורתם אומנותם. ולפי הירושלמי, רב שמעון בר יוחאי וחבריו שהיו כל כך דבקים בתורה, תורתם הויצו אומנותם, לא ביטלו תלמוד תורה אפילו בשביל קרישנא דאורייתא. אז ירושלמי שואל, איך זה יכול להיות? והלא הלוימד שלוי על מנס לעשיס נוח לו אילו נפחו של יוסי אלפונה וליוצא לעביר אוילום. ביטוי חריף מאוד בירושלמי. מי שלומד שלו על מנס לעשיס נוח לו כאילו לא יצא לעביר אוילום, נוח לו אילו נפחה שולייתו על פנה וליוצא לעביר אוילום. דהיינו, אין כל ערך בתורה כאשר אדם לומד שלו על מנס לעשיס. אז איך יכול להיות שהם עסקו בתורה ולא ביטלו בשביל קריאה שמע? וירושלמי מתרץ, הרבה פעמים כבר דיברנו על התירוץ של הירושלמי, זה שינון וזה שינון ואין מבטלן שינון מפני שינון. אז החידוש שבדברי ירושלמי שקריאה שמע מוגדר כשינון, תלמוד, אין מבטלין תלמוד מפני תלמוד. הבבלי לא סבור כך. כאשר עסקתי במצוות קריאה שמע בעבר אמרתי שיש כאן מחלוקת יסודית בין הבבלי וירושלמי, איך אנחנו מגדירים את המצווה של קריאת שמע. לפי הבבלי, קרישנא זה המועד הוא אבוידה, לא המועד התורה. לפי ירושלמי זה המועד התורה. לפי הבבלי, מצווה קריאת שמע מוגדרת כקבלת עול מלכות שמיים. נגיע לבן הזה בהמשך השיעור, אם לא, אז אנא תזכיר לי. הכל פנים רבוי סי. אז הירושלמי כותב זה שינו, זה שינו, ובבבלי אנחנו לא מוצאים כך, ובבלי להפך, בבלי כתוב שכל אחד צריך לבטל תלמתו אלה בשביל קריאה שמה. כי הבבלי נוקט שקריאה שמה זה מצווה, זה לא צלמוד. אמנם אנחנו קוראים פרשה בתורה, אבל הגדורס המצווה שייך לעמוד ועבודה, קבולס המלכי שמיים. ולכן דין קרישמה כדין דלת מינם, כדין קדיש היום, כדין מקרא מגילה, כדין שעה כל המצוות שדוחה תלמוד תורה. הירושלמי נוקט שמצווה קרישמה זה שינון, תלמוד. במילים אחרות, בכל היום וכל הלילה כל אדם יכול ללמוד איפה שלי בחופץ. כך אמרו חז"ל, לא אלא מיל נדודם במוקם שלי בחופץ. תלמדו הלוכה, תלמדו קבולה, תלמדו אגרתה, תלמדו לומדס, תלמדו תורה שבכתב או תורה שבפה, תלמדו, העיקר שתלמדו תורה. אבל בשוך וחורף קומחו, בוקר וערב, אתם חייבים לקרוא פרשה זו שבתורה. פרשה זו שבתורה, שמע, פרשה שמע, והיום שמוע, אבל מצד ההגדרה, קריאה שמע זה קריאה של תורה, אנחנו נצטווינו לקרוא פרשה מסוימת בתורה. ולכן אומרת הירושלמי זה שינון וזה שינון והם מבטלים שינון מפני שינון ולדעתי יש מחלוקת יסודית בבבלי וירושלמי ובבלי וירושלמי לשיטו סום כי יש סוגיה נוספת בירושלמי ואף י' ד' בברוכס ומולה קדישי חוב טס בבבלי במה הדברים אמורים? נושים פטורות מטל מטרה מניין לנו שנשים נושים פטורות מקרי השמה. למה נשים פטורות מקרי השמה? אז בברוכס דפחות, בבבלי כתוב שנשים פטורות מקרי השמה, נשים שקרישמה זה מיצס עושה אישה זמן גרומה, ונשים פטורות ממיצס עושה אישה זמן גרומה. למה קרי השמה זה זמן גרומה? כי יש קרישמה של שחס, קרישמה של אבס. שניהם מוגבלים לזמן מסוים. יש זמן קרישמה של שחס, זמן קרישמה של אבס, ולכן מיצס זו זמן גרומה ונשים פטורות ממנה. אבל בברוכס י' ד' כתוב בירושלמי, שנשים פטורות מקרי השמה דכסיל ולימדתם מויסם אסבניכם ולא אסבנויסיכם הדרשה הזו ולימדתם מויסם אסבניכם ולא אסבנויסיכם הופיעה בבבלי בקידוש נדף חופטס לפטור נשים מטל מטרה אבל כאשר הבבלי עוסק למה נשים פטורות מקרי השמה חזר לא מביאים את הדרשה הזו זה לא שייך לקרי השמה מתססי שזמן גרומה אבל הירושלמי לשיטו סוי שקרי השמה זה שינון, זה בעצם תלמוד, אז ירושלמי שתוסף פותר אנשים לקרי השמה משום אותו דרשה שאנחנו מוצאים בבבלי על תורה ולימד את המועצים את בניכם ולא את בנסיכם הרי שהירושלמי והבבלי לשיטוסם אבל הכל פנים, מהקושיה של הירושלמי איך יכול להיות שמי שלומד תורה פטור מקרי השמה מה יכלו אילו לא יוצר אבי ואילם והירושלמי אפילו מוסיף אותו הכל יוקי ישמע פטור מדלת מינם, פטור מן הסוכר כך שאלו להגיד בירושלמי הרי לנו להגיד בירושלמי הסבר הדבורים, טעם הדבורים למה באמת מי שעוסק בתורה איננו פטור מדלת מינם וממצוות אחרות משום שאלו ימד שלא היה למנס לעשויס לא יכלוי שלא ימיפו וזה ההסבר, זה הטעם שאנחנו מוצאים את ירושלמי אף לפי שירושלמי בירושלמי אנחנו לא מוצאים תירוץ או הסבר, אלא קושיה. אבל הקושיה שירושלמי זה תירוץ לדידן בסוגיה שאנחנו עוסקים בו. לא ייתכן שאדם יוותר מצווה משום תלמוד תורה, כאשר כל החשיבות של תלמוד תורה זה רק קיום המצווה, וכאשר אדם יוותר מצווה בשביל תלמוד תורה, הרי הוא בכלל הלומד שלו על מנס לעשות. אז אי אפשר לומר מצד עצם החפטה של תלמוד תורה הוא לא לומד שלא היה על מנס לעשות בעצם הוא לומד על מנס לעשות בזדמנויות אחרות כאשר הוא לא יהיה עסוק בתורה אבל חז"ל בעומק בינוסם חיצו לנו כך צריך ללמוד את הירושלמי הזה שמכיוון שאנחנו מצווים ללמוד על מנס לעשות וכדבריו הפשוטים של ספר החינוך שאמרנו מקודם מצווה ללמוד תורה וללמדו כלומר לדעת איך לקיים את העסן ואיך להימנע מהלהבים הלו זה הגדורס המצווה של תלמוד תורה ללמוד על מה את לעשות אז איך תלמד והתלמוד יבטל בעצם המעשה שהתלמוד נועד להוביל עליו ולחזקו אז זה הטעם השני שאנחנו מוצאים בדברי הירושלמי. אבל עדיין יש מקום לשאול, משום שבמקור הסוגיה, בסוג הדף חוף ה', במקור הסוגיה של עוסק ממצפות אמן המצווה, רש"י כותב בסוג הדף חוף ה', ורש"י לא חדש את הדברים מדעת דנפשי, אלא רש"י מן הסתם מתבסס על סיפור שמסופר בסוג החובוב. דף אחר כך, הסוגיה הזו מתחילה במשנה בסוג החוף ה', והיא נמשכת בסוג החובוב, בסוג החובוב מסופר שרב חסדא ורבא ברב הונא. הלכו לדרכם וביטלו את מצווה סוכה, וכאשר נשאלו למה הם לא מקיימים, למה הם לא אוכלים בסוכה, אמרו שהם בדרך לשמוע את הדרשה של ריש גלוסה, ואויסג במצפות אמן המצווה, ולכן כותב רש"י על המשנה, בסוק החופי, ואויסג במצפות אמן המצווה כגון מי שהולך ללמוד תורה. אז איך יכול להיות מי שהולך ללמוד תורה פטור מכל המצוות? ומי שכבר לומד תורה חייב בכל המצוות. זה נראה פסעית כנסתיו. הלא האחרון על המצווה לא יכול להיות חשוב מעצם המצווה. כאשר אדם הולך לדרכו ללמוד תורה, הוא פטור מהמצוות. אדם שלומד חייב להפסיק מלימודו כדי לקיים מצווה סוכה, אבל כאשר הוא הולך לקבל תורה מפי הרב, או לשמוע דרשה ללמוד תורה, אז הוא פטור ממצווה סוכה. איך נבין את הדברים? אז לפי המהלך הראשון שאמרנו, שאויסי מצפות המצווה זה רק במצווה שיש בו רצף, שיש בו המשכיות, שאנחנו באמצע קיומה, מה שאין כתלמטור, שכל רגע זה מצווה בפני עצמה, ניחה, משום שההליכה ללמוד תורה, מעצם טבעם של הדברים, זה עניין שיש בו רצף, עניין שיש בו המשכיות, אנחנו הולכים, כל זמן שלא הגענו, אנחנו עדיין הולכים, אבל מכיוון שהסתייגנו מהמהלך הזה, אם אנחנו מקבלים עיקר דברי ירושלמי, אז הדקו של הדוכתא, אז איך יכול להיות שכאשר אדם לומד הוא כן צריך להפסיק, כאשר הוא הולך ללמוד תורה, אז ההליכה הזו מבטלת מצוות אחרות? יש מקום לטעון, אכן ככה הדברים, אף על פי שבמבט ראשון זה יהיה פלא, אבל אולי במבט יותר עמיק זה לא יהיה כזה פלא. התלמיד נדחה בפני המעשה, אבל ההליכה ללמוד לא שונה מאשר ההליכה לבדות שבויים, לקבוע מזוזה, לאפות מצות, ההליכה לכל המצוות האחרות. סוף כל סוף הוא הולך לקיים מצווה. ואם כן, יש מקום לטעון שאנחנו לא מסתכלים על המצווה שבסוף הדרך, אלא האדם שהולך ללמוד תורה לא שונה מאדם שהולך לקיים מצוות אחרות. והדין שלא יסוג במצוות המצווה ברור כשמש, מכל הסוגיה שם, לא נאמר רק כאשר אדם עוסק בעצם קיום המצווה, גם ההכנות למצווה בכלל הלכה זו. בלך תחוב הדרך, אדם צריך לקרוא כישו מה, בלך דידך, ולא כאשר אתה הולך בשליחותו של המקום. ולכן אני סבור שאין הדברים תאימה. אין הדברים תאימה אלא במבט ראשון. אבל כאן אני רוצה לומר דרכים נוספות לגבי עצם השאלה של עוסק במצפות אמן המצווה. רמי עשים לך קודם כל באור שמח. פרק א' הלכו בייס מלך סתם, מצוי לבאור שמח, רבי שמחה עומד על דברי רש"י כמדומני, אני מדבר מזיכרוני, ככה דברים נשתמרו בזיכרוני, אולי יש בהם טעות, כדאי תמיד לבדוק את הדברים כאשר אני מצטט דברים. אז רבי שמחה כמדומני, עומד על דברי רש"י אמר, איך יכול להיות שהלומד איננו פטור ממצוות, ודווקא מי שהולך ללמוד כן פטור מהמצוות, ורבי שמחה מביא את דברי התוספות בשם הרי מקורביל בכסובס דף י"ז, בכסובס דף י"ז מסופר על מייס מצווה, בוכה את כל שער מצווה סתוירה. ומה יצא ברבי עקיבא? שמצא מייס מצווה וטיפל, לקח אותו על כתיביו והביא אותו לקבורה, ואחר כך הוא פגש את רבי אליעזר ואת רבי שועה בן חנניה. הוא סיפר להם על המעשה הגדול שהוא עשה, והם אמרו לו על כל פסיעו ופסיעו אתה חייב מזה. ובפסוס שם יוצא, ביטלת תורה, הכל פסיע ופסיע ביטלת תורה, ותוספות שואלים, הלא מצווה שאי אפשר לעשות על ידי חרם, וכי יש מצווה שאי אפשר לעשות על ידי חרם כמו מייס מצווה. מה זה מייס מצווה? עצם ההגדרה של מייס מצווה זה מת שאין מי שיתעסק בו, בקבורתו, אם כן זה אי אפשר לעשות על ידי חרם, זה דוחה תלמיד תורה. ואם כן רבי עקיבא נהג כדין, למה הוכיחו אותו על פניו רבי אליעזר ורבי יהושע, והתוספות מתרצים בשם רי מקורביל, גודל שמושו יויסם לימודו. גודל שמושו יויסם לימודו. ומכיוון שרבי עקיבא היה בדרך אל רבי אליעזר ורבי יהושע לקבל מהם תורה, לשמש אותם קודל שימוש יויסם על עמודה, ויפה פי שתלמד תורה נכחת בפני מצוות אחרות, לא שימוש של תורה. כך כתוב שם בכתוב סיוציין, ורמי שמחה משתמש בדברי התויסי שם, אז בי גם דברי רשי, ההולך לקבל תורה מפי רבו, זה שימוש של תורה גודל יויסם לימודו. אבל מה הפשט בדברי תויסס? מה אוים הכתבורים? איך באמת ייתכן? סוף כל סוף תוירה זה תוירה. תוירה כזו, תוירה אחרת. גורל שמוש יויסם למוד הזה מנספם יסוד בהנהוג עשו אודום. אבל לגבי אויסק במצווה פוטום על המצווה, אבל זה תוירה וזה תוירה. השאלה עומדת בתוקפה לחייה. אני חושב שלא, שאין הדורון כאין. אחד הלומדים, שאני עוד לא מכיר בשמו, אבל יושב לימיני, שאל בתחילת השיעור מה בנעשה. אז אנחנו נעסוק קצת בדברי הרמב״ם לגבי מצווה סטלמטר מול מצווה ספריו אורוויר. אז בפרק תסבוב מהלכס אישוס רוצח הרמב״ם, אני חושב שזה בלוח א', מאין ישראל וישנס חייב במצווה זו? מבין 17, כיוון שעובר עולב עשרים שונה ולא ניסי, שהרי זה עובר ומבט למצווה עשי. אם היו עסק בתוירה ותורד בו, והיה מסיירה מלסעיתו כדי שלא יתרח במזוינס ויבט ומנתוירה, הרי זה מותר להתאחר. שהוא עסק במצווה פוטם על המצווה וכל שכן בתל מתוירה. פילאי פלאוט. אם היה תורד בתוירה, והיו מסיירו מליס האישו כדי שלא יצרח במזוינס ויבטל מן התוירה, מותר לו להתאחר שהוא יסיג מצפות המנצה וכל שכן בתל מתוירה. הוא יסיג במצפות המנצה וכל שכן בתל מתוירה, אין הדובו, כן, זה לא נכון. בתל מתוירה לא אומרים הוא יסיג במצפות המנצה. דרך הרמב״ם כותב בפשטות כזאת, הוא יסיג במצפות המנצה כל בתל מתוירה. הלו הרמב״ם בעצמו בפרק ג' מרחסת המתוירה כותב שמבטלים תוירה בשביל כל מצווה שיש לו שיש לכם, זה גמור, מויקות מדפדס, ואין מי שחולק, אין מי שחולק על כל המקורות שהבאתי. שאלה נוספת, אם עסק במצפות המנמית, למה מותר לו רק להתאחר ולא להתבטל לגמרי? אז הרמב״ם בהלוך הג' ממשיך, מי שחושקו נפשו בתוירת תומית, ושוגה בה כבן עזי ונדבק בה כל ימיו, ולא נעשה אישו, אין ביודי אובן, אין ביודי אובן. אז רבים האחרונים כבר דקדקו בלושן הרמב״ם שהוא עתק גם בשולחן אורך. ברמב״ם מבואר שבן עזי זה לא היתר לכתחילה. גם לבן עזי זה לא היה היתר לכתחילה, אלא מי שנהג כבן עזי אין ביודוי אורוין. אולי משום שקשה לגבוע מי הוא הבן עזי. הלו קשה מאוד לאדם להחליט שהוא במדרגה כזו של בן עזי, אז בדיעבד אם כך עשה. והוא אכן ראוי לאוי שאיצטלה, אז האם ביודו יורן, אבל קשה לקבוע הלכה זו לכתחילה משום שמי לידינו יתקע שפרוני ועולמי בן עזי, בפרט שיש כאן סייג נוסף. סייג נוסף שהרמב"ם מדגיש, דווקא אם אין יצרוי מסגבר עולוב, אבל אם הוא יצרוי מסגבר עולוב, חייב לסישו אפילו, הרבון השם יובל אלי הירו אביר. ולכן יש כאן סייגים, אבל הכל פונים, ברור שיש כאן שתי הלכות שונות. רק לבן עזי, והרמב"ם מגדיר מי זה בן עזי? מי שחושקו נפשו בתוירת תומית ושוגו בו כבן עזי ונדבק בה כל ימי חייו. אז זה הבן עזי. בן עזי זה דין אחר. אבל גם מי שאינו בן עזי, אלא מי שלומד, והוא מתיירש על ידי יסוי, שהוא יצרח במזוינס ויתבטל מהתוירת, מותר לו להתאחר, או שהוא יסיג מצפות מן המצווה. אז הרמב״ם לא כותב את הסברה שלא יסיגו מצוות בן עזי, כנראה שבן עזי זה דין אחר. רבי חנן בכתב שיעור מסביר את בן עזי כמו פיקוח נפש. אוינס או פיקוח נפש? אוינס. אוינס כמו הפתאי, הוא לא יכול. כך כותב גם הבני הססרו בדרך פיקודכו. אז קצת בסגנון אחר הבני הססרו, אבל הכל פנים לבוא איסאי. מאוד לא מסתבר, כי הדברים האלה נכונים לגבי בן עזי, אבל אם הרמב״ם ושלאורך כתוב, כתבו הלכה זו לדוירס, אז ודאי שזה לא מבוסס על גדר של אוינס. אבל בן עזי איננו עיקר הסוגיה שאני רוצה לתקב עליו, אלא דווקא הלוכת בייז, לפני בן עזי, מי שלומד תוירה ומתיירה, מותר לו להתאחר. אז אם זה ממש הייתי מצפון למצוות, למה רק להתאחר ולא לבטל לגמרי? ובכלל, איך כותב הרמב״ם בפשטס אוי סיג מצפות למצוות? ולכן לידי יוי מלי, שיש שני דינים לגבי תלמטור מול שאר המצוות. וההבדל הוא מאוד יסודי. מאוד ברור בעיניי, אף שאולי יש לי קושי מסוים להגדיר את הדברים. לפעמים אנחנו מרגישים דברים שקצת קשה להגדיר, אף פי שמקובל עלינו שכאשר אדם לא יכול להגדיר דבר, אז חסר לו כנראה בבהירות של הבנת הדברים. הכל פונים לבוי, אני חושב שאדם מצווה ללמוד תורה. אדם מצווה להיות בן תורה, הוא מצווה להיות תלמיד חכם. כאשר עומדים לפניו קיום מצווה מסוימת וזמן מסוים של תלמיד תורה, התורה נתחם מפני המצווה. אבל כאשר אדם עומד על פרשת דרכים, דוגמה לדבר, הוא בן 16 והוא רוצה ללמוד תורה, הוא רוצה לצאת לישיבה, לדבוק בגדול הדור ולתלות בתלמוד תורה. אבל אבא שלו אומר, לא, אני רוצה שתשרת אותי, אל תיסע לישיבה, תהיה בבית ובבית כנסת בין מנחה למערב, יש שיעור כל יום, אתה יכול להשתתף בשיעור הזה. אז הוא לא מצווה לבטל מדרכו כדי לקיים את המצווה של כיבודיו. אבל אדם שלומד תורה בלילה, ואבא אומר לו, השקייני מים, אני רוצה לשתות מים, הוא מצווה לסגור את הגמורה ולהשקות לאביב מים, כי מצווה כיבדיו דרכה את המצווה של תלמוד תורה. אבל אבא לא יכול לומר לבן, אל תיסע לישיבה, כך כתוב בהלכות כיבודיו. משום שיפה אותי שמצווה מסוימת דוחה תלמוד תורה בזמן מסוים, אבל מצווה לא דוחה את החובה המוטלת על אדם לדבוק בתורה, לגדול בה, להתעלות בה ולהיות תלמיד חכם. וכאשר נולד הקיום מצווה, יבצע מן האדם לדבוק בתורה, להתגדל בה, אז תלמוד תורה דוחה קיום מצווה. וזו ההלכה שלמדנו כאן בהלכות אישוס בפרק תזבוב. כאשר אדם דבק בתורה ועוסק בתורה, הוא מתיירא שמה הנישואין ותורח המזוינס יבטל אותו מתלמודו. לא לשעה מסוימת, לא ליום מסוים, אלא זה הוא יצטרך לסטות ממסעת חייו, מהשאיפה שלו להתגדל בתואר, אז תלמוד תורה דוחה תחת מצוות. וכך הייתי מפרש גם את דברי התוספות בכתובת דף י"ז, גורל שימוש היועצים האלה, להדבקות ברב, ומעבר למצווה סתם התואר לשעה מסוימת, הדבקות ברב שבו אדם יש לו רבי שילמדנו את תואר. כאן אין מצווה מסוימת מול מצווה תלמוד תורה לזמן מסוים, אלא כיוון אחר של חיים או שימוש של תורה שעל ידו הוא ילמד דרכי הרוח, הוא ילמד איך ללמוד ואיך להורות. אז בכי אגב תלמוד תורה דוחה את קיום המצווה, ולכן הרמב״ם כותב בפרגינו מחסה תלמוד תורה, כאשר הרמב״ם מביא את הדין של כל מצווה שאי אפשר לעשות את זה על ידי החרם, דרך לתלמוד תורה, כותב הרמב״ם, הוא יקיים את המצווה ויחזור לתלמודו. ורבים שאלו, למה הרמב״ם צריך לכתוב ויחזור לתלמודו? פשיטה. הוא לא ביטל את התורה אלא כדי לקיים את המצווה. כשהוא גומר את המצווה, אז פשיטה שיחזור לתלמודו. זה מעין תנאי. מתי מצוות דורכים תלמוד תורה? כאשר מדובר על זמן מסוים. כאשר הוא יוכל אחר כך לעזור לתלמודו. אבל אדם שנושא אישה, אי אפשר לומר לו, בסדר, תחזור לתלמודו. אם הבעיה היה השבע ברוכס, אז באמת היה צריך לבטל תלמוד תורה עד סוף השבע ברוכס, כי אז היינו אומרים לו, תחזור לתלמודו. אבל הוא מתיירא לא מהשבע ברוכס, אלא ממה שבא בעקבותיו. פרנס ועול ובית, ולכן מותר לו להתאחר, כדי למלא את משאת נפשו ולעסוק בתורה. ומכיוון שמשאת הנפש הזו, איננה מוגדרת. אצל בן עזאי, כל החיים שלו היו רצף אחד של התעלות ושל דוויקר שאין כמותה, אז לבן עזאי אין ביודי אובן. כך אני חושב שצריך לפרש את עיקרם של דברים. ואולי זה גם היסוד שמי שהולך לקבל תורה מפיריו, המהלך הזה דוחה תלמוד תורה, מה שאין כן מי שלומד לשעה מסוימת. ולפי זה יתחדש לנו הלכה, אינני בטוח שככה לא חלמה יצא, אבל יתחדש לנו הלכה שכאשר אדם הוא הגיע לקבל שימוש מגדול הדור, והוא נמצא פה רק ימים מועטים, ואלה הימים שבו הוא יכול לקנות את עולמו. אז לדרכנו אולי יתחדש כאן שאם מגיע לפניו מצווה, לא שלוקח חמש דקות, לא דרד מינים וכדומה, לא קריאה שמה, אלא מצווה של פדיון שבויים או מצווה אחרת שצריך להקדיש לה יומיים שלוש, אותם יומיים שלוש שבו יש לו את ההזדמנות לקנות צעירה מפי רב. אולי אז נאמר שפעם הצעירה דוחה את המצווה הזו, אבל זה חידוש בהלכה. הכל פנים, כך התחדש לפי דרכנו שאמרנו זה אתה בביור הדבורים, מתי מצוות דחות, מתי קיום המצווה דוחה תלמטוירה, ומתי תלמטוירה דוחה את קיום המצווה. שעלי בכל זאת למדנו בדברי הרמב״ם, פרק תסבוב, שלמדנו זה אתה בלחסישס, שלא יסיק במצפות המן המצווה וקל וחיימו במצווה סטל מטוירה. אז הבוס עסקנו היום במצווה סטל מטוירה, החשובה מכל המצוות. מצווה של פרשס השבוע, וכפי שאמרתי, אולי חשוב במיוחד לעשות בסוגיות האלה כאשר אנחנו יוצאים את שערי הישיבות והכוללים לזמן מועט. כל עסק בתורה, חז"ל מפליגים בשבחו, בלשונות שלא מצינו על שום מצווה אחרת, כי היא חייכם ואורך יומיכם. התורה היא חייו של אדם. הרבה פעמים הבאתי את דברי הרמב״ם, הרמב״ם בפרק זייר מלכות שיח, כאשר הרמב״ם מביא את הדין תלמיד שגולו מעגלן רבה יהיה מי זה חשובים? זה לא חיים, זה מוות. מוות, חיים ללא תלמוד, כמי זה חשובים? דברים כל כך נחרצים של הרמב״ם. חיי בעלי החוק מרצה, לא תלמוד, כמי זה חשובים. ולכן אם הוא צריך להגיע לימקלט, הוא זכאי ללמוד. הוא לא יכול ללמוד בלי רב, מגלן רבי ימוי. וכפי ששאלתי פעמים רבות, באיזה מין רב מדובר? רב שיש לו תלמיד אחד? תלמיד אחד בודד, והתח שאתה בודד הזה הוא רוצח? רב כזה צריך לשלוח לפנסיה, שלא ילך לי מקלט, שלא ילך לשום מקום, שילך הביתה. רב שהקים כל ימי חייו תלמיד אחד, התלמיד הבודד הזה הרג את הנפש, לא נראה לי שהרב הזה צריך לשלוח לי מקלט, שילך הביתה, שיבוא הסבה מקצועית. זה לא רב, זה לא ראש ישיבה, מן הסתם זה רב שיש לו הרבה תלמידים, עשרות, מאות. יש רבנים שיש להם אלפי תלמידים, אז איך אנחנו מקפחים את כל השאר התלמידים שלא הרגו ולא חטאו ולא פשעו, ואנחנו מקפחים אותם ושולחים את הרב לאותו תלמיד בודד שצריך לגלות לי מקלות? הלא צו החיים נצטווינו בה לא רק פעם אחת, לא רק מי שהרג את הנפש ושגוגו חייב לחיות. הלא בפרק כתוב, אלה הדבורים עשייה שישו מאודם וחי בהם. כולנו נצטווינו בצו החיים, אז איך אנחנו מקפחים את כל שאר התלמידים ושולחים את רבם האהוב לי מקלות שילמד עם אותו תלמיד בודד? התשובה היא שאנחנו אומרים לכל שאר התלמידים, אם עשרות הם או מאות או אלפים, אם אכן חפצי חיים אתם, תגלו גם אתם ליניקות. אתם יכולים להיכנס, הוא נבח לא יכול לצאת. ולכן אנחנו שולחים את הרב משם, וכולכם תקיימו, הווה גוילו למקום צעירה. כדברי הגמור בסנהדרין ל"ד, אחרי רבי עקיבא לבני ברק, אחרי רבי אליעזר ללוד, אחרי הרב ליניקות, אתם יכולים להיכנס. כך אתם צריכים לעשות. אם אכן חפצי חיים אתם, כי חיי בעלי החוכמו מבקשה ולא לתלמוד כמיסה חשוב. וזה המשל, המשל של רבי עקיבא אומר לפפוס בן יהודה. וברוך הסמך בייז ומדבייז, כאשר רבי עקיבא מקל קילס ברב משעס הגזירה, ופפוס בן יהודה מוצא אותו, והוא אומר לו, עקיבא, אין אתו מסיירה מפני המלכוס, ורבי עקיבא אומר לו, אם שלך מושא למדו ודוימה, בשורל שהוא יום ההלך על גב הנוער, והוא רואה דגים שמתקבצים ממקום למקום. והשואל, שואל, שואל את הדוגים, מפני מי אתם בורחים? מפני מי אתם בורחים? למה אתם מתחוצצים? והם אמרו לו, מפני רשתות, יש אנשים שרוצים לצוד אותנו, לדוג אותנו, ויש רשתות במים, ואנחנו בורחים מן הרשתות האלה. אמר להם, רצונכם, תארו לי הבוסה ונדעו ביחד, כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם. והדגים עונים לשואל, אתו הוא שואם למלך ופיקח שבחי עשה אותו, לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חי עושינו, אונו מסיירים, אם נפרוש ממנה הלחס כמה וכמה. כך אומר בקיבל הפופס בן יהודה, מה כאשר אנחנו עוסקים בתורה, אנחנו בכל זאת מתייראים, אם נפרוש מן התורה, תכסיב בו, כי היא חייכם ויורך ימיכם, הלחס כמה וכמה. וחזל אומרים, לא עברו ימים מועטים, ותפסו את רבי עקיבא, ותפסו גם את פופס בן יהודה, והם שוב נפגשים, לא על גב הנהר, אלא בבית האסורים. ופופס אומר לרבי עקיבא, אשריך שנתפסתו על דברי תורה, אוי לי שנתפסתי על דבורם לתהילים. והמשל של רבי עקיבא מאוד פשוט, כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו דגים בתוך הים, אנחנו במקום חיוסנו. זה מקום החיות שלנו. התורה נותנת לנו חמצן, כמו דגים שבים. אם נפרוש מן התורה, אנחנו משולים לדגים שפרשו מן הים, עלו ליבשה, מקום שהם לא יכולים לחיות. כלל ישראל לא יכול לחיות בלי תורה. והרבה פעמים כבר אמרתי, מה זה שאומר השואה לדוגים? תלו לי אבושה ונודו ביחד, כשם שדורו אבו ישראל אבישייכם, מתי בדיוק דרו אבות השואל ואבות הדגים ביחד? מתי ואיפה? זה אף פעם לא היה, אלו אפילו בתיבס מאז זה לא היה, כי רשי כותב שהדוגים לא היו בתיבה, הם היו בים. אילו אני הייתי בין אותם הדגים שבגב הנהר, אני לא יודע, אני לא זוכר מה הייתי בגלגולים קודמים, אבל לחיירה, אם אני הייתי בין אותם הדגים, אני הייתי צורך לו אותו שואל. אתה הוא, שואלים לו מלך ופיקח שבחי עשה אותו, לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה, ואתה לא רק טיפש, אלא גם שקרן. מתי באו אבותיי עם אבותיך ביחד? והתשובה היא שאכן זה אף פעם לא היה. וזה שקר היסטורי שאנחנו שומעים בכל דור ודור. תמיד אומרים לנו, תראי אבושה ונודו ביחד, אתם כל כך הרבה למדנים, כל כך הרבה בנקווטרס, כל כך הרבה פרזיטים, כל הזמן אתם עוסקים בתורה, תהיו יצירתיים, תצאו לשוק עבודה, תעשו משהו בעולם הזה. אנחנו אומרים, אנחנו חיות ים, אולי אתם חיות יבשה, אבותינו ואבותיכם לא היו ביחד, לא יכלו להיות ביחד, כאן הולדנו. אנחנו נולדנו בים, בים התלמוד, כאן יש לנו חמצן, כאן אנחנו חיים. כך נולדנו וכך נחיה ואין לנו דרך אחרת, כי היא חייכם ויורך ימיכם. חיי בעלי החוכמו מבקשהו, ללא תלמוד, כמי זה חשובים. זה החיו שלנו, של כל יחיד ושל הכלל כולו. ומה כשאנו בים, אנו מסיירים, גם כשאנחנו עוסקים את הורו אנו מסיירים, אם נפרוש ממנו הלחס כמה וכמה. רבו ישראל, מה זה שאומר פופוס בן יהודה לרבי עקיבא? אשריכו שנתפסתו על דברי תורה. אוי לי שנתפסתי על דבורם בתלם. על איזה דבורם בתלם נתפס פופוס בן יהודה? ראיתי דובו מביל ומדהים של הגאון. יש ספר אמרי נויים, תלמיד הגאון על מסכת ברכות, ושם ברכות סמך בייס בקיצור נמרץ ככל דבריו של הגאון. מי זה היה אותו פופוס בן יהודה? שרבי עקיבא נפגש איתו פעמיים, פעם אחת ברחובה של עיר ועוד פעם בבית האסורים. בתנ"ס דף י"ח אנחנו לומדים על פופוס, והגאון אומר שזה אותו פופוס. פופוס ולוליאנוס, הרוגי לוד, שמחיצתם לפנים למחיצתם של מלאכי השרת. מה כתוב בתנ"ס דף י"ח? בגמרא הדברים סתומים. רש"י בתנ"ס דף י"ח מביא שפופוס ולוליאנוס מסכו את נפשם כדי להציל את אחיהם בני ישראל. פעם אחת מצאו שבת הקיסר, המלך, לא יודע מי הוא היה בדיוק, אבל בת המלך נהרגה. וכמובן מי הרג אותה? כמובן כל אחד יכול לומר, מי הרג אותה? היהודים. כל מה שקרה בגלות, תמיד היהודים. היהודים הרגו את בת המלך. כך החליט המלך. והמלך אמר לקיבוץ היהודי, שבאותו עיר, שאם אין אתם מוציאים את הרוצח מביניכם, אני הורג את כל יהודי העיר. פרופוס ורוליאנוס ודאי שלא הרגו את בית המלך. אף אחד מהיהודים לא הרגו את בת המלך. אבל מכיוון שכך נגזרה גזרה, פרופוס ורוליאנוס מצאו את נפשם להריגה, והם הודו כאילו במעשה שהם הרגו את בת המלך והוציאו אותם להורג, וכך הצילו על כל בני העיר. בעבר אמרתי, אז איך הוא טעל לשניהם למסור את נפשם להריגה? לא די עם אחד יהרג. אז פרופוס ורוליאנוס, שני אחים אהובים היו צריכים להציל גורלו ביניהם, איך שניהם הלכו להריגה? אין לי תירוץ אחר אלא אותו שקרן מבזי שהוציא עלילה דם על היהודים, מן הסתם הוא העיד ששני יהודים הרגו אותה. אין לי הסבר אחר למה פרופוס ורוליאנוס שניהם מסרו את נפשם להריגה. אבל כך כתוב ברש"י בתנ"ס דף י"ד חס. בירושלמי במסכת שביעית דף י"ד יש גרסה אחרת על פרופוס ורוליאנוס. לפי הירושלמי מסרו את נפשם בשעת הגזירה שלא לעבור על מנהג יהודי, על ארקסה דמסנה, על שתייה בכוס זכוכית. אז יש שתי גרסאות מי היו פרופוס ורוליאנוס ועל איזה רקע נהרגו. לפי הירושלמי מסרו את נפשם על קודשי ישראל בשעת הגזירה. לפי רש"י בתנ"ס דף י"ח מסרו את נפשם כדי להציל את אחיהם היהודים. אותו פרופוס אומר לרבי עקיבא, אשריך הוא שנתפסתו על דברי תורה, אוי לי שנתפסתי על דבורם בתלם. זה דבורם בתלם. איזה דבורם בתלם? עשו את נפשם, מחיצתם לפנים ומחיצתם של מלאת הישורת. ויפה פיקן אומרים פרופוס רבידה, לגבי זכותך, שאתה נתפסת על דברי תורה, אני נתפסתי על דבורם בתלם. והדברים מבהילים. אגב, יש ראיה, קצת ראיה לדברי הגאון, שאותו פרופוס, כי במדרש רבה בחוקותי, פרשת חוב זין, גם שם אנחנו מוצאים את פרופוס ולוליאנוס, ושם כתוב במדרש פרופוס בן יהודה ולוליאנוס. פרופוס בברוכה ס"ב זה פרופוס בן יהודה. והנוסח שאנחנו מוצאים במדרש רבה בחוקותי, פרופוס בן יהודה ולוליאנוס. כל כך נשגבה תלמוד תורה, אשריך הוא שנתפסתו על דברי תורה. אז אנחנו לא נהרגים פיזית על דברי תורה, אבל ברוך השם שיש לנו זכות, כל אחד מאיתנו, זכות ואפשרות להימס את עצמה ביכולת של תורה, לדבוק בתורה, להשתעשע בה, ולעסוק בה בכל לבבוי ובכל נפשוי. והלוואי שנזכה תמיד לדבוק בתורה, באהבו, בשעשוע, בשמחה, ובפרט בימים האלה שבהם אנחנו בבין הזמנים, ולא יושבים בישיבה ולא יושבים בכוללים, ודווקא בימים כאלה צריך לדבוק בתורה בלי משגיח ובלי צ'ק ובלי רשקויו ובלי רישים, הוכיח שבאמת אנחנו דבקים בתורה ומשתעשעים בה ומדישים לה את כל כוחותינו. יהיה רצון שנזכה תמיד להיות דבקים בתורה, והקדוש ברוך הוא בזכות כל התורה ירחם עלינו ועל כל עמי בית ישראל, ונזכה לישוע שלומים במהרה בימינו אמן. בשבועיים הקרובים אני אהיה בחוץ לארץ, ולכן השיעור לא יתקיים. ברוך השם, גם בחוץ לארץ אני יוצא להרביץ את הערב, וכל יום אני אומר שם שיעור בפני המון. אבל בכל אופן, כאן השיעור הבא יתקיים ביום חמישי הראשון של חודש אלול.